עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אהיה אתכם פה בשעה הקרובה. היום אנחנו נדבר על הרבה נושאים חשובים מאוד, כמו למשל, לקראת שבוע צמצום בזבוז מזון, מה עושים עם כמה ירקות או פירות שנשארו לנו במקום לזרוק, ועדיין לשמור על הערך התזונתי שלהם. נדבר גם על האם זה נכון שבקליפות של הירקות והפירות נמצא כל הערך התזונתי, ועל אלו. ירקות ופירות בעצם אנחנו מדברים פה. נענה על הרבה שאלות חשובות שהגיעו בפייסבוק שלי, נדבר גם על פינת המחקר שיצא השבוע, ובדק מה עדיף לאנשים שעושים ספורט כדי להקטין סיכון למחלות לב. משקאות עם ממתיקים לחוטים או משקאות עם סוכר? מחקר סופר מעניין, אני מראש, לא ידעתי את התשובה, אז אני משתפת אתכם. גם נדבר בפינת טוב לדעת על מה יותר בריא, הלבן או הצהוב של הביצה. ובמתכון לסיום, שקשור לנושא של התוכנית, מה עושים עם קליפות לימון? שימו לב, רעיון לשמן, קליפות לימון, אולאו סקרום. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן, יש לנו פה שני מספרים למי שזריז ורוצה לרשום, 0552-103-103. האמת, לא צריך לרשום, אפשר לזכור את זה. או 1-972-203, עדיף, את זה כן תרשמו, לשלוח וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו או לקבוצת הפייסבוק של הרדיו שלי, ולשלוח שם שאלות, להצפות בשידור, לסמן לייק ולשתף. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור טל אשל, עורכת הדיגיטל מיכל קדוש, ואחראי על השידור בפייסבוק איתי ניקסון. טוב, אז אנחנו בשבוע צמצום בזבוז מזון, ויש לנו הרבה דברים חשובים לדבר על הנושא הזה, כי באמת אפשר לעשות דברים עם ירקות ופירות קצת עייפים במקום לזרוק אותם. ואני חייבת להתחיל בזה שהמשפט הזה חבל לזרוק, אני שמעתי אותו המון כשהייתי ילדה. אני לא יודעת אם עדיין אומרים את זה לילדים, חבל לזרוק אז תאכלו, אני באמת לא יודעת. מה שאני כן יודעת זה שאני רואה מלא פרסומות כאלה שהעבודה שלהם זה לבוא אליכם הביתה ולזרוק במקומכם תמורת תשלום את כל מה שאתם לא צריכים. לסדר לכם את הארונות ולזרוק, לסדר את המטבח ולזרוק, לסדר את הבית ולזרוק לכם דברים שאין לכם לב, אתם משלמים לאנשים שיזרקו את זה. אז זה לא אותו דבר, אתם יודעים, במקרר שלנו. אז הטיפ הראשון הוא כמובן לקנות פחות. עדיף לקנות פחות ירקות ופירות, פעמיים בשבוע לקנות טרי. אתם יודעים, באירופה אני רואה אותם כל יום הולכים לסופר, קונים מלפפון אחד, עגבניה אחת, מה שהם צריכים לאותו יום, ואז הם לא זורקים גם. אז אצלנו זה הרי לא, אנשים ממלאים עגלות, עגלות ענקיות, עמוסות, 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 עם הרבה דברים שלא יחסר. יש לנו פחד כזה שלא יחסר, אבל אז זורקים הרבה. אז קודם כל בואו נדבר על הירקות. ירקות שעבר טיפון את זמנם, עדיף לבשל במקום לזרוק. הגזרים אולי שפחות יפים, החצילים עם הקליפה קצת מקומטת, העגבניות שרקות מדי. תשימו לב שבירקות מבושלים יש ערך תזונתי מהמם. אומנם יש בהם פחות ויטמין C שנהרס בחימום, אבל יש בהם ויטמין A בכמות עצומה, כי הוא לא נהרס בחום. סיבים תזונתיים זה כמות זהה לחלוטין, כמו בטריים, מינרליים, ברזל, אשלגן, סידן, לא נהרסים בחום גם, והם גם מסביעים יותר. עכשיו, אם אנחנו לוקחים ומבשלים את הירקות, שמים את זה בקופסה ומכניסים ישר את הסיר למקרר, זה נשמר עוד כמה ימים, בלי להתקלקל ובלי לשנות בכלל את הערך התזונתי. פירות אפשר להקפיא. אנחנו לא נבשל פירות. אתם יודעים מה, אפשר גם לבשל פירות, נחשוב שאני חושבת על זה, אבל תקחו בננה, מנגו, תפוחים, שזיפים, כל מה שלא נראה לנו ראוי לאכילה מיידית, תחתכו, תשימו את זה בקופסה, פלסטיק או אטומה אחרת, במקפיא. שמה הכל נשמר, במקפיא כמעט הכל, כמעט ממש כמו בטרי. מה עושים עם הפירות המוקפאים? שייק, גלידה ביתית, אפשר להפשיר אותם ולהכין מהם עוגות, מוזלי, זה תמיד מוכן, זמין, כל השנה. אני האמת שיש לי מנגו מלפני שנתיים, שנפלו לי מהעצים וחתכתי ושמתי, השבוע השתמשתי וזה ממש כאילו שנפל אתמול מהעץ. אז שוב, עדיף לקנות פחות. יש לנו מאזין על הקו, שלום.
היי, שלום, היה מקסימה.
תודה.
מדבר גיא, רק רציתי שתדעי, אני משחד את מאירה בגלל זה היא מעלה אותי לשידור כל פעם.
מה אתה משחד אותה? בוא נשמע, שאני אלמד.
אני לא יכול, זה לא לשידור, זה בעיקר אוכל, אוכל.
אוכל, ברור, ברור, אני לא חשבתי על זה, זה שאתה הכי קל לבוא לשחד את האנשים.
שתי שאלות, אחר רציתי לשאול לגבי האכילה בעמידה, האם באמת זה בעייתי, זה פחות בריא, זה לא מצויה?
לא.
ממש ככה אחת
משמעות. אתה יודע, אני אגיד לך, זה נורא מצחיק, כשאני הייתי קטנה, אז תמיד אמרו, אם אוכלים בעמידה, זה אוכל הולך לרגליים, שזה קשקוש.
אני אגיד לך... אני יותר חוצץ פה נגד הרמב״ם, רק שתדעי לך.
לא, 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 אני אגיד לך בדיוק את כל השיקולים ככה. קודם כל, אין אוכל שהולך לרגליים, כי אתה אוכל אותו בעמידה, זה...
לא, ברור, השאלה מבחינה אחרת, מבחינת המוח ושאר התפקידים של...
אז מבחינת, אני אגיד לך, הרעיון הוא...
הוא מעכל יותר טוב.
לא, 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 העיכול הוא גם לא יותר טוב, העניין הוא עצומת לב. שאני, נגיד, אקח חטיף לדרך, ואני אוכל אותו תוך כדי שאני עושה דברים אחרים, או יוצאת לאוטו, וזה עד שאני מגיעה לאוטו, אין חטיף, מי בכלל שם לב שאכלתי אותו? אז אני אהיה ממנו פחות צבעה, בגלל פחות מודעות ופחות תשומת לב. אבל, וכאילו, הרעיון הוא לתת תשומת לב את הכבוד הראוי לתהליך של האכילה, וכשאתה יושב, ואתה מסתכל על מה אתה אוכל, ואתה לא עושה שום דבר אחר, תוך כדי האכילה, אז אתה תהיה יותר שבע מהאוכל, תאכל פחות, הבריאות שלך תשתפר כנראה, כי אתה לא תאכל סתם, וכשלא עושים יותר טוב, מאשר שאוכלים מהר תוך כדי בעמידה, או בעשייה של דברים אחרים, לא עושים טוב, אז בולים חתיכות שלמות, זה יותר מקשה על הקיבה וכו'. אז מהבחינה הזאת יש יתרון לישיבה, העניין הוא שלא כל ישיבה, למשל, אם אתה לוקח סתם דוגמה, יוגורט עם כף גרנולה, אתה הולך, יושב בסלון, בספה, מול הטלוויזיה, רואה סדרה שאתה נורא אוהב, אוכל את היוגורט, מרים לך כפיות, אבל כולך מרוכז בסדרה, ופתאום עולה כפית ריקה, ואתה בכלל לא שמת לב שגמרת את כל היוגורט. אם לא שמת, זה לא טוב, אז הקטע של ישיבה פה הוא לא רלוונטי, הקטע של התשומת לב למה אתה אוכל. היא הרבה יותר חשובה, וכשיושבים ולא משחקים במחשב, ולא עובדים במחשב, או שיושבים ונוהגים, אנחנו לא רוצים לעשות משהו אחר, תוך כדי שאנחנו אוכלים, ואז יש לזה את האפקט הכי גבוה מבחינת צובע, ואת האפשרות הכי בריאה שנלעס יותר טוב עם תשומת לב, ואז נקל במעט על פעולת העיכול.
כמו בפעילות גופנית שעושים כושר, זה קשקור של מוח שריר, לחשוב על שריר מסוים שבו אתה מתאמן, נכון?
לא, זה אני לא יודעת, אני לא יודעת להגיד לך אם זה אותו דבר, כי נגיד אם אני עשיתי תהליך של, נגיד אם אני עושה אירובי על אליפטיקל, ואני מסתכלת בינתיים על סדרה, והזמן עובר יותר מהר, בכל זאת עשיתי. אני לא יודעת אם אני שורפת יותר, אם אני לא אסתכל על סדרה, אני עושה, ושורפת בדיוק אותה כמות...
אני מדבר יותר על אימונים שאולי גברים יותר עושים, כמו שעכשיו אני עובד על יד קדמית, ואני חושב על זה וזה, אז זה גורם לכל
התהליך. אבל אתה גם תצליח יותר, מאשר אם ביד השנייה אתה עונה על וואטסאפ. אתה לא תעשה את התנועה נכונה, כי אתה לא מתמקד בה, אז יהיה פחות טוב. הרעיון הוא להתמקד במה שעושים, ולתת לו את הכבוד הראוי. זאת דעתי. עכשיו, מבחינת לאכול בעמידה, נניח כי אין לך שום אפשרות אחרת, אתה סתם, אתה הולך לטיסה, אין לך איפה לשבת, אתה מת מרעב, קונה אוכל, אוכל אותו בעמידה. זה לא שעכשיו אתה פתאום תשמין ברגליים, או תשמין במקום אחר, או שהפעילות עיכול לא תקרה, או שאני לא יודעת מה, זה לא... אין פה איזה הנחיה בריאותית שזה לא, לא, לא טוב. זה פשוט רק מבחינת עצומת לב.
הבנתי, ועוד שאלה מתקשרת לחלק הנושא הקודם שלך. אני עכשיו קניתי פירות בסופר, החלק אני רוצה לאכול, אני רוצה חלק עכשיו לחתוך ולשים במקפיא, ואז לעשות עם זה שייקים וכאלה. מצוין. האם שמרתי על הערך התזונתי?
כן.
ב-100%?
ב-95%, כן.
אחלה, תודה רבה לך.
תודה רבה. תודה רבה לך, היה מדהים, שאלות מצוינות. עכשיו תקשמעו, יש לנו פרסומת של 12 שניות, אל תלכו לשום מקום, אנחנו ממשיכים עם פינת המיתוסים. תודה שחזרתם אליי, ואנחנו עוברים לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
והיום בפינת המיתוסים שלי קשור לנושא של בזבוז זריקת מזון. האם זה נכון שבקליפות של הירקות והפירות נמצא כל הערך התזונתי? אז קודם כל, אני חשבתי על זה, על מה אנחנו מדברים פה בעצם? מה אנחנו מקלפים? הרי את העגבניות אנחנו לא נקלף אף פעם, את הפלפלים שלנו לא נקלף כנראה גם, כרוב וחס אנחנו לא מקלפים, ויש דברים שאנחנו תמיד נקלף, כמו קלמנטינות ותפוזים, או את הגזר שהוא מתוך האדמה, אז אנחנו תמיד נקלף. אז על מה הוויכוח? לדעתי זה משאיר אותנו עם שני מתקלפים בולטים, התפוח והמלפפון. אז האם מפסידים משהו אם מקלפים את המלפפונים? לא. אז זה לא נכון שכל הערך התזונתי שלהם בקליפה, ממש לא. אם מסתכלים על הטבלאות, ערך תזונתי של מלפפון עם קליפה, או ערך תזונתי של מלפפון בלי קליפה, רואים שזה די אותו דבר. בתוך הפרי, יש ערך תזונתי, בתוך הירק, יש ערך תזונתי, יפה מאוד, לא הכל בקליפה, זה לא נכון. אותו דבר לגבי התפוח. תקלפו אם אתם רוצים, אם זה מרגיש לכם שעבתי קצת הקליפה, או אני לא יודעת מה. אין שום בעיה לקלף, לא מפסידים את הערך התזונתי. היתרון של לא לקלף זה בתפוח, אם אנחנו מכינים אותו יום קודם. אם אנחנו מכינים אותו יום קודם ואנחנו נקלף, אז אתם יודעים, הוא יהיה כזה התחמצן כזה, סוג של משחיר. אז את התפוח עדיף להשאיר שלם, למקרה, שטוף כמובן מיובש, למקרה שאנחנו מכינים את זה יום קודם. אוקיי, רגע, לפני שיש לנו מאזינה על הקו, אז רק שנייה, יש לי פה איזו שאלה מצחיקה מאוד שהגיעה בפייסבוק. השאלה לא מצחיקה, האמת, התשובה שלי מצחיקה. אולי גם לא מצחיקה, נו, סליחה, על כל ההקדמה. איפה אפשר להשיג פסטרמה ללא חומר משמר? אני מחפשת המון ולא מוצאת. אז התשובה שלי בשבילך זה שאת כנראה לא מחפשת המון, או לא מחפשת בכלל, או לא מחפשת טוב. את יודעת מה, תשמעי, אני מ-2005 גרושה. איך זה שעד עכשיו אין לי בן זוג? אני לא מוצאת? לא שאני לא מוצאת, אני לא מחפשת. סבבה, אם הייתי מחפשת, הייתי מוצאת. אם היית מחפשת את הפסטרמה הזאת, לחברות העיקריות שמוכרות היום פסטרמות בשוק, יש כמה וכמה סוגים של פסטרמה, ללא חומר משומר, לא קשה למצוא אותם בכלל. בכל סופר, תסתכלי פשוט על רשימת הרכיבים של כמה פסטרמות, אני מבטיחה לך שתמצאי. אני לא יכולה לעשות פרסומת, לחברות, אבל יש ולא קשה להשיג. ועכשיו יש לנו מאזינה על הקו. שלום.
הלו.
כן, שלום, שלום.
שלום, מדברת שרה, ואני דיברתי איתך כמה פעמים.
יופי, אני שמחה.
הייתי שמחה לדעת לגבי יוגורט יווני. מה מיוחד בו לעומת יוגורטים אחרים?
לא יודעת, תשמעי, הרבה פעמים נותנים שם למשהו, כי חושבים שהשם יהיה נורא מפתה, ויגרום לך לקנות את אותו מוצר. אני ראיתי עכשיו, נגיד, סתם דוגמה, ראיתי אתמול פרסומת במקרה, על מרקח כביסה או משהו, בניחוח זר פרחים. עכשיו, יכול להיות שזה אותו דבר כמו קודם, ורק שינו את השם, אני באמת לא יודעת, כי אני לא משתמשת במרקח, אבל אני רק חושבת על כאילו הרעיונות, להכניס איזשהו שם מפתה ליוגורט. אני חושבת, אם אני לא טועה, שהיוגורט במרכאות היווני, הוא פשוט עם 7% שומן, וזה מה שמייחד אותו, אולי ביוון הם פשוט לא עושים מוצרי דיאט או דלי שומן, הם הולכים יותר על הקטע היותר כאילו טבעי, ואז היוגורט מכיל יותר שומן. אני הסתכלתי על יוגורטים שמכילים, לא זוכרת אם כתוב עליהם ספציפית יווני, על כולם, אבל אלה שמכילים אחוז שומן גבוה, ההפרש הקלורי לא גדול. כלומר, את יכולה לאכול את היוגורטים האלה, בלי שום בעיה לא בריאותית וגם לא קלורית. למה זה ספציפי?
אז מה למעשה כדאי לי כשאני הולכת ואני רואה מדף מלא יוגורטים במה לבחור?
מה שטעים לא לך, מה שטעים לך, אין כאן משהו שאני יכולה להגיד לך עדיף. אני לא רואה יתרון ליוגורט שהוא עם חיידקים פרוביוטיים למשל. כי לכל היוגורטים יש חיידקים בסוף שלהם, אלה שעשו את היוגורט עצמו. מה שטעים לך, מה שטעים לך, ואת יודעת מה פעם היו מוצרים, אשל, גיל, ואם יותר טעים לך זה, אז תאכלי את זה, אין הבדל כל כך קלורי, לא בחלבון, לא בסידן, מה שיותר מתחבר לך. אם יש משהו שאת רוצה מבחינת דיאטה, אין בעיה עם היוגורט, עם הדלי שומן, או אפילו עם האפס אחוז. כי זה לא נכון שנספג מהם פחות חלבון או פחות סידן. ספיגת הסידן היא תלויה בויטמין D, אבל ויטמין D יש בגוף כל הזמן, זה לא קשור לאם יש את זה בתוך היוגורט או לא, ומבחינת חלבון זה אותו דבר, וזה פחות קלוריות. אז אם אלה טעימים לחוות בירידה במשקל, אז אין איתם שום בעיה גם.
אוקיי, ובקשר מה שדיברו מקודם, בקשר לנושא הקודם, איך מטפלים באמת גם בהקפאה של... בואי נגיד לוביה, אם את יודעת, זה כמו שווית כזאת, קוטמים את זה, אבל קודם רוחצים ואז מקפיאים, או שאסור לדבול את זה במים.
למה לא? תשמעי, אני לא...
מה הדרך הנכונה?
על את הספציפית, את הירק הזה, לא קניתי אף פעם ולא עשיתי איתו שום דבר.
בואי נגיד שווית, זה אותו דבר.
לא, אני יכולה להגיד לך על כל הירקות והפירות האחרים, ששתפתי, ייבשתי היטב, 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 ואז הכנסתי אותם להקפאה, סליחה, כן, למקרר או להקפאה, וזה בדיוק שאלה ששאלו אותי תכף, אני ענה בפייסבוק, אז זה אותו דבר, אין עם זה בעיה. הרעיון הוא לייבש טוב.
בואי נגיד שהוא היא ירוקה, את הקצוות לפרק אותם,
אפשר, זה לא משנה, את יכולה גם להעביר את זה חליטה, כמו מה שיש בירקות המוקפאים שאת קונה בסופר.
זהו, מה הדרך הנכונה, האם לחלוט או בלי לחלוט, כדי להקפיא?
אני לא, ספציפית לא ניסיתי להקפיא שווית ירוקה טריה, צריכה לנסות בכמות קטנה ולראות אם נהרס לזה המרקם. ואם כן נהרס, אז תחלטי קודם ואז תקפיא. הערך התזונתי לא קשור, רק המרקם.
הבנתי. ושאלה אחרונה, לגבי טיפול בשום ישראלי, טרי.
אני מחכה לשאלה, כן?
מה?
אני מחכה לשאלה.
אז אני אומרת, לגבי שום ישראלי, טרי.
כן, כן.
איך קוטמים אותו? כדאי לי לחכות?
או, טוב, הבנתי מה השאלה. שום טרי ייתן לך את הערך הבריאותי הכי גבוה רק שהוא טרי. אל תעשי איתו כלום. שלם, לחתוך לפרוסות, לחכות 2-3 דקות שיצאו לו החומרים הטובים, שהחומר הפעיל במגע עם האוויר ייווצר, ואז זה מפחית את הכולסטרול.
לא, את זה אני יודעת.
יופי.
אני יודעת.
אז לא לקטום ולא לעשות שום דבר. כלום.
לא, את
תרי.
זה אני יודעת. את זה אני יודעת. אני מדברת, את יודעת, יש את העונה עכשיו לפני פסח, שלוקחים, קונים בכמות גדולה, שאלה היא, איך
לאחסן
את זה, כדי שזה
יפעמים מהר? אני לא, כל תהליך שתעשי לשום, אם תבשלי אותו, אם תחתכי אותו או משהו, את מורידה את הערך התזונתי, במקרה של השום ספציפית. אם זה שלם ואת מכניסה להקפאה, אני לא יודעת על המרקם, אבל יכול להיות שזה הרבה יותר טוב.
אני לא מתכוונת בכלל להקפיא, אני מתכוונת איך משומרים אותו, מתי גוזמים אותו.
את יודעת מה, תראי, אני פשוט לא יודעת להגיד לך, ואני מבינה את השאלה, אנחנו אחר כך נדבר עם חיים כהן, ואני אשאל אותו את השאלה הזאת. אם יהיה לנו זמן. יופי, תודה. תודה רבה. מצוין, תודה רבה. ויש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום, שלום, טניה. אני מאוד אוהבת טופו.
כן.
אני יש הרבה קלציום, הרבה דברים טובים.
כן. אני איתך, אני גם אוהבת טופו.
תגידי לי בבקשה, איך משפיע זה בלוטת טריס? משפיע בכלל או לא?
תראי. נכון, גם במצליבים ויש חומרים שיכולים להשפיע על בלוטת התריס וגם בטופו, גם בקוסמת, בבוטנים ובעוד כל מיני מאכלים. העניין הוא שרוב האנשים שיש להם בעיות בבלוטת התריס, הם יודעים על הבעיות האלה, כי היה להם כל מיני תופעות לוואי, כמו למשל סחרחורות או נשירת שיער או השמנה או כל מיני תופעות. עשו בדיקת דם, גילו שיש בעיה, ואז מקבלים טיפול תרופתי, ואז עושים עוד פעם בדיקת דם, ורואים שהבדיקות נהיו מאוזנות, כלומר הן כמו אם אין בעיה בכלל בבעלות התריס. ובמקרה כזה, שאנחנו רואים שהבדיקות מאוזנות, אין לזה משמעות, את יכולה לאכול גם ברוקולי וקרובית, גם קולורבי וגם טופו, גם קוסמת, גם בוטנים ותמרים ומה שאת רוצה.
תודה רבה. בשבוע של עבר, אני כל הזמן שומע את התוכנית, היה שאלה לקשר מיובשים, עגבניה מיובשת, גם מאוד אוהבת. את אמרה שזה עושים עם שמן, בשמן?
לא הבנתי, עוד פעם תשאלי מה את
רואה. מיובשים, עגבניה מיובשת.
העגבניה שאני קונית ממרח עגבניות מיובשות, שזאת הייתה השאלה, הממרח עגבניות מיובשות הוא בשמן.
לא, אני קונה בלי שמן.
את בטוחה שאת קונה ממרח עגבניות מיובשות?
אני מערת, כן.
אז יופי, את אנחנו נשמח.
לא, לא, אני שמן רחוק מזה.
אז אין שם כל כך הרבה קלוריות, וזה בסדר גמור גם בדיאטה,
העניין הוא ש... אני לא מפחדת, אני רזה מאוד, אני 49.
אה, מצוין, אז את גם יכולה את זה עם השמן, אם את רוצה.
אני שומרת מאוד.
מצוין, כל הכבוד.
איך עושים מעניין?
אני לא יודעת, אני אף לא ראיתי שמישהו עושה ממרח בלי...
בסדר גמור, את מזמינה, את מזמינה, זה אנשים מקצועיים, את יודעת, זה ממש מעניין לשמוע.
תודה רבה, הנה תכף יהיה לנו את חיים כהן, ונשאל אותו גם את זה אם יהיה לנו זמן.
בבקשה.
תודה רבה. תודה. וחיים כהן על הקו.
ערב טוב. ערב
אצלך. איזה כיף לך.
כן.
אז אנחנו יודעים שאתה ביפן עכשיו.
נכון.
איזה כיף לך. חיים כהן מהתוכנית המיתולוגית שום פלפל ושמן זית שחוזרת בגרשה, חזרה בגרסה חדשה לכאן 11, ואותך לא ראיתי מזמן, מאז שנפגשנו בצילומים עם, על אוכל בהייטק, אתה זוכר את זה?
ברור.
איזה כיף לי. אז אתה מתגעגעת מאוד. בכל מקרה, אני, אתה יודע, אני חייבת להגיד לך שלא אכלתי הרבה אוכל יפני, אבל פעם הביאו לי ממתקים יפנים כאלה, והם היו קצת חסרי טעם כאלה, אבל כל כך טעימים בגלל שהטעם בהם היה מאוד מאוד עדין. אז רציתי לשאול אותך, מה אתה אוכל שם? מה אנחנו יכולים ללמוד מהם? מה ההבדל בין זה לבין המטבח הישראלי?
וואו, טוב, קודם כל יש פה מסורת מאוד גדולה. כן. של תרבות של אוכל.
כן.
הרבה האורז פה משחק תפקיד מאוד נכבד. הממתקים שאכל בטח היו עשויים מאורז.
משועית אדומה, אני חושב.
גם לא היו. גם שועית אדומה, גם אורז. כן, ולכן יש ממתק כזה, דרך אגב, של כדורים של
בדיוק.
אורז. בתוך שועית אדומה. זה מהמם. זה,
זה מהמם.
הם, יש להם הערכה נורא גדולה לטבע, יש להם בכלל יחסים מאוד מורכבים עם הטבע. הטבע לפעמים מעניש אותם עם רעידות אדמה ועם טייפונים, והם, ומצד שני, כשאתה מסתכל, הייתי למשל בשוק הדגים, ואתה רואה את כל הטונות האלה, אתה אומר, אלוהים, ובכמות גדולה זה נראה נורא, אבל הם כאילו אומרים, הטבע נתן לנו... אנחנו צריכים לקחת את זה, זה לא עכשיו, אנחנו לא רוצים את זה. הטבע נתן, אז אנחנו נותנים. הם מאוד מכבדים את הטבע, האוכל פה הוא באמת נהדר ובכלל.
גם אוכלים בכמויות קטנות, לא? הכל בכמויות מאוד קטנות יחסית לתזונה הישראלית.
אני עכשיו יצאתי ממסעדה, הזמנו ארוחה שלמה, ולא הספיק לי, אז ביקשתי עוד איזה שתי צלחות, אני צריך כמעט התעלפה.
אוי, איזה קטע.
אמרתי לה, תראי, אנחנו, אני בא עם קיבה של שווארמה, זה לא עכשיו קצת...
אבל אתה יודע מה אני חושבת? כי כאילו עלה לי בראש קודם שאמרת שהתזונה היא המון אורז, והרי אורז פה, אני אומרת לכולם שאורז לבן הוא חסר ערך תזונתי, אבל מצד שני, אם אוכלים אותו בכמות נורא קטנה, אז מה זה משנה? אם יש לנו עוד גיוון של, של השועית האדומה, ושאולי אולי איזה ירקות מיוחדים, או דגים, כמו שאתה אומר, כן, אז אם אבל, זה בכמות...
אבל תראי.
כן.
קודם כל, האורז, הם אוכלים, הם לא אוכלים לחם. אז הם אוכלים אורז, והאורז, הוא אוכלים אותו כי, הם, כי הוא משביע.
יש להם אורז מלא?
אז... עכשיו אכלתי, יצאתי ממסעדה שעושים יטריות סובה מקוסמת, הם עושים לבד, ובמקום קערת אורז נתנו לי קערת קוסמת, שזה היה נהדר.
שאת זה, מה זה, הם אוכלים שם פוסמת? זה הרי מזרח אירופאי כזה נראה לי.
לא, לא. יש פה יטריות סובה שעושים אותה מפוסמת.
מה אתה אומר?
בעצם, וזה נפלא. אבל בואי נדבר על שום פלפל, מה נדברת איתי על יפן עכשיו?
זה מה שמעניין, כאילו, יפן, אתה יודע, אתה בא מבקש שלוש צלחות, מה יכול להיות יותר מעניין מזה? בקשר לשום פלפל, אני רוצה לשאול אותך כבר שאלה, ששאלה אותי המאזינה הקודמת לפניך, האם אפשר לשמור שום במקפיא? היא רוצה לקנות הרבה שום עכשיו, ולשים אותו במקפיא, אני לא יודעת מה להגיד, אמרתי שאני אשאל אותך.
תראי, תשימי אותו במקפיא, אז היום מקפיאים הרבה מאוד דברים.
נכון.
רק היא תקבל אותו, צריך להבין ששום, שהקפאה היא גם מבשלת את, את הירק.
היא מרקחת.
כל הירקות שקונים. מרקחת, מבשלת.
כן.
סוג של בישול ההקפאה. גם בשר, למשל בשר שהוא קפוא, הוא תמיד יהיה פחות זמן בבישול, כי הוא כבר רך מבפנים. מאשר בשר טרי. אז שתקפיא שום.
כן. ויאללה, יותר רך.
אפשר לדבר על שום פלפל ושם זית.
כן.
יופי, בוא נדבר, תודה. ושם כך התכנסנו, לא?
לא יודעת.
נראה לי שאת רוצה לדבר איתי, אז אנחנו נעשה פגישה באחד הקמפוסים, ונדבר על מה שאת רוצה.
אתה יודע מה, אתה מוזמן, מוזמן לאולפן פה, אין בעיה. בשמחה, נשמח כולנו.
אז הערב אנחנו מארחים את, אני מארח את ירדן ג'רבי. המאמת.
נכון.
וזהו, ותבואו לראות.
מה היא עושה? היא אמורה לבשל שם? אני באמת לא יודעת. או
לטעום. האורח עושה מה שהוא רוצה, הוא יכול לבשל, הוא יכול לשבת מולי ולספר לי, ואני מבשל לו.
מה אתה אומר?
והפעם אני מבשל לירדן. כן.
מה אתה אומר?
אולי תצפי, כדאי לך לצפות.
אני אצפה, אני פשוט לא אבוא, כי אני לא רוצה שתבשל לי כל מיני דברים, אני אצטרך לאכול אותם אחרי זה, ואני צריכה לשמור על הקלוריות, ואתה עושה דברים.
אין שום בעיה, את יכולה. אין שום בעיה.
כן, או שנעשה ערב דיאטטי. רעיון טוב.
תעשי עד ערב דיאטטי.
לא, לא, אתה ואני אשב, כמו שאמרת.
הבנתי.
איזה טוב. יופי, אז זה כל יום שישי, אני מבינה?
זה כל יום שישי, וזה הערב בשעה 7.
7, שם ציינת.
שום פלפל ושמן זית בכאן 11.
אנחנו נסתכל בהחלט, אני בטוח.
תודה רבה.
תודה רבה לך, חיים כהן, המאמם. ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומות של 2 דקות בדיוק, אל תלכו לשום מקום. תודה שנשארתם איתי, והיום בפינת המחקר. הקשר בין צריכת משקאות עם ממתיקים לחוטיים ומחלות לב. אז תשמעו, מחקר שפורסם השבוע בערכון אמריקאי לתזונה קלינית, בדקו מה עדיף לאנשים שעושים ספורט, משקאות עם סוכר או משקאות ממותקים בממתיקים מלאכותיים. אז לקחו את ההיסטוריה הרפואית של 100,000 אנשים, שזה המון. יותר נשים, טיפה פחות גברים, שעושים ספורט 4 פעמים בשבוע, בדקו 6 חודשים. איזה משקאות הם צורכים, ואת מדדי הסיכון שלהם למחלות לב. מה אתם מהמרים? אז לפי התוצאות, מי ששתה משקאות ממותקים בסוכר, היה בסיכון גבוה יותר להתקפי לב ומחלות לב, בצורה משמעותית הרבה הרבה יותר, מאשר מי ששתה משקאות דיאט. שימו לב, זה לא היה קשור לכמות הפעילות הגופנית, ואפילו לא לעצימות של הפעילות. מעל 2 משקאות ליום עם סוכר, זה היה מספיק כדי להעלות משמעותית את הסיכון למחלות לב. יש לנו מאזינה לעבור לפינת מאזין, יש לנו שלום.
אהלן, מה שלומך?
אהלן, מה שלומך אתה?
בסדר גמור. יש לי שאלה.
כן.
אני עושה פעילות ספורטיבית, והמון פעמים שאני עושה עומס מאוד מאוד גדול, יש כאבי שרירים שנמשכים מספר ימים. אני כבר לא רוצה כמו פעם, גילאי 30 פלוס.
או, איזה מבוגר, אוי ואבוי.
נכון, חצי רגל בקבר.
בדיוק.
אז התייעצתי עם חברים,
כן.
וכאלה שיותר בתחום של חדרי הכושר וכדומה, והמליצו לי על מגנזיום. אז רציתי קודם כל לשאול על...
החוסר במגנזיום אתה יכול להבחין בו לא לפי כאבי שרירים לאחר פעילות גופנית עצימה, אלא בסוף הפעילות עצמה, עוד לפני שיש לך כאבים בשרירים, אם אתה מקווץ, מותח את, את כפות הרגליים למשל, או מותח משהו אחר, וזה נתפס לך ואתה מרגיש שתכף אתה לא יכול לשחרר את זה, אז זה מעיד על חוסר במגנזיום, ולפעמים גם באמצע הלילה מתוך שינה, כשנתפס שריר התאומים, שם מאחורי הברך למטה ברגל, פתאום מתכווץ. אלה יותר סימנים של חוסר במגנזיום. הרבה פעמים כאבי השרירים, אחרי הפעילות עצמה, יכולים לנבוע מעומס גדול מדי באמת שאתה עושה, פעילות שעצימה מאוד. יש כביכול עכשיו כאילו שחיקה, של השרירים שקיימים אצלך בגוף, ואז לבנייה של שרירים חדשים. בינתיים יש שם יותר צבירה של מים ושל דם, וגם של יותר חלבונים לבניית השרירים, והרבה אנשים מרגישים את הכאבים האלה. וזה קורה לכל מי שעושה פתאום סוג של פעילות שהוא לא רגיל, ומופיל פתאום כל מיני שרירים שהוא בכלל לא ידע על קיומם, ואז זה פתאום כואב ליומיים שלושה. ואז אם אתה עוד פעם עושה פעילות שעצימה מדי בשבילך, אז אתה יכול להרגיש את הכאבים האלה. יכול להיות שגם יש לזה איזושהי סיבה רפואית שאני לא מודעת אליה, ובשביל זה הייתי מתקשרת לפרופסור.
סיבות רפואיות, כן, אני אשמור לאורתופדים.
כן, בדיוק. לא, 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 לא דווקא לאורתופדים עם השרירים. אתה אומר כאבי שרירים, אז אני לא יודעת אורתופדים. אפילו תתקשר בשעה הבאה לפרופסור קרסו, אבל מה שהייתי עושה במקומך, זה פרופסור, זה פשוט מפחיתה את העצימות, אלא, ואולי יותר באופן הדרגתי, בנימוד לאימון בעצימות ובעומס, ובכל מה שאתה עושה, במקום לעשות בבת אחת ולהרגיש את הכאבים האלה.
לגבי המיתוס שדיברת עליו עם המאזין, על האכילה בעמידה, אז כן. בהקבלה לזה שאומרים לקחת את הכדור מגנזיום לפני השינה. מדוע?
כי בגלל שיש לו השפעה של הרפיית שרירים, שוב, זה לא קשור לכאבים, זה קשור לקיבוץ, בגלל שיש לו השפעה של הרפיית שרירים, הוא יכול לתרום גם לשינה יותר טובה בחלק מאוד קטן מהאנשים, ומאחר שזה לא משנה באיזה שעה לוקחים אותו, אפשר לקחת אותו בשעה הזאת, ואולי ליהנות מיתרון נוסף.
הוא עלול להשפיע לתופעות שינוי הרגלים של המעיים, דברים כאלה?
גם, אם לוקחים בכמות מאוד גדולה, מאחר שיש לו פעילות של הרפיית שרירים, הוא מרפא גם לפעמים את השרירים של המעיים, את השרירים החלקים של המעיים, ואז זה גורם לשלשול. בשביל זה יש תכשירים שמכילים כמות יחסית מאוד גדולה של מגנזיום שמשפיעה יותר במעיים, וזה נקרא מגנולקס, או עם המילה לקס, ולא בהכרח את התוספים של המגנזיום הרגילים שאנשים לוקחים אם חסר להם מגנזיום בתזונה.
אוקיי.
אוקיי, עניתי לך.
תשובה מנומקת.
יופי, אני שמחה.
תודה. אחלה, אחלה.
תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה לך. לזקן בן 30 אמרנו. טוב, אבל לפני המאזינה יש לי את פינת טוב לדעת, מה יותר בריא, הלבן או הצהוב של הביצה. שאלה מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, שאלה מעולה, כי הרבה חושבים שהלבן יותר בריא, ובדיוק ההפך, כל הערכים התזונתיים נמצאים בצהוב של הביצה. אז נכון שבחלמון הצהוב יש גם את הכולסטרול, אבל היום יודעים כבר שכולסטרול הוא לא אחראי בלעדי למחלות לב, להסתיידות עורקים, אז ממליצים על היום. פעם אמרו ביצה או שתיים לשבוע, היום אומרים ביצה אחת ליום, ואפילו כבר יש כאלה שמעיזים להמליץ על שתי ביצים ליום. בצהוב של הביצה יש קצת יותר חלבונים מאשר בלבן. בצהוב בלבד יש ברזל, אבץ, ויטמין B12, וגם לציטין, שחשוב לזרימת דם תקינה, והוא גם מונע מחלות לב על הציטין הזה. בלבן, לעומת זאת, יש רק מים וחלבונים. כמות חלבונים שהיא טיפה יותר נמוכה מהצהוב כאמור. בלבן יש גם מעט מאוד קלוריות, כי אין בו שומן בכלל, בערך 17 קלוריות ללבן אחד, ולכן אפשר להגדיל את החביתה, אם עושים אותה מביצה אחת שלמה, ועוד לבן או שניים, זה לא מוסיף לנו הרבה קלוריות. ויש לנו מאזינה על הקו כבר שמחכה, שלום.
שלום.
שלום, שלום.
רציתי לשאול שתי שאלות קצרות.
כן.
אחד, בנוגע למעדני חטיפי חלבון, דיברת על זה לפני כ3 שבועות.
אין בעיה שאני אחזור. אוקיי. הסתקרנת? אמרתי משהו?
כן. כן, אני ברשותך, אם אפשר להקריא לך את המרכיבים.
זו רשימת מרכיבים מאוד 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 ארוכה, את יודעת.
כן, אני, זהו, זה מאוד מבלבל, כי...
כן. את רוצה, אנחנו לא עושים פה שום קידום ופרסום, אבל אם את רוצה במקרה להגיד לי את שם החברה, כדי שאני אולי במקרה מכירה?
שם החברה, לא, שם החברה, אני יכולה להגיד לך מי היבואן?
לא היבואן, לא רשום לך על האריזה איפה שרשום הרשימת רכיבים, של מי היצרן הזה?
כן, רשום
לי,
שאני אגיד לך, Earthside Food Solution.
הבנתי, אז אני לא מכירה.
אוקיי,
אז הבנתי. יש אפשרות אחת אם את רוצה לצלם את זה ולשלוח למאירה, כי זאת רשימה בדרך כלל מאוד ארוכה.
אוקיי, אני אחסוך לך את הזמן בשידור.
לא, מה שאני רוצה לספר לך זה כזה דבר. בדיוק היום דיברתי על זה, גם הראיתי דוגמה בקורס שלי בפייסבוק, בלייב שעשיתי, אני מראה להם ומראה להם את הרשימת רכיבים, ואני מראה להם שהיא מה זה ארוכה, ארוכה, ארוכה. העניין הוא שברוב חטיפי החלבון, הרשימה של הרכיבים כוללת גם את כל הוויטמינים שהם שמו כתוסף.
נכון.
עכשיו, בדרך כלל, כשאת קונה מולטי ויטמין, את לא מסתכלת על הרשימת רכיבים, כי את יודעת שהרשימת רכיבים של המולטי ויטמין זה הכל ויטמינים, אז מה זה משנה עד כמה את רוצה שיהיה רשימה ארוכה אולי, כדי שזה אומר שזה יהיה שם כמה שיותר ויטמינים. עכשיו, בחטיפי חלבון, לפחות אלה שאני ניסיתי, אז אני הסתכלתי על הרשימת רכיבים, והיא מאוד ארוכה, אבל היא בגלל שיש שם רשימה ארוכה של ויטמינים, ובהתחלה איזו רשימה של 10 חלבונים שהם בסדר, וסוג הממתיקים הם גם כן בסדר, ובדרך כלל, בואי אני אגיד ככה, ברוב המקרים, מה שאני בדקתי לפחות, עוד לא מצאתי חטיף חלבון אחד שהוא לא טוב. אז זה שרשימת הרכיבים, אם היא ארוכה או קצרה, זה לא אומר כלום. למשל, אוקיי, כי למשל יש איזה סוכריות נחשי גומי, מכיל סוכר, לא טוב, צבע מאכל מסרטן, לא טוב, וגומי, לא טוב. אז 3 מרכיבים, ואף אחד מהם לא טוב. ויכול להיות רשימת רכיבים מאוד מאוד ארוכה, ושכולם טובים. במילים אחרות, תשלחי, אני אראה את זה תוך שידור, ואני אענה לך. אם יש משהו ספציפית שמפריע לך ברשימה הזאת, אני מציעה שתקריא לי אותו
עכשיו. אני חדשה בתחום, אז אני...
אוקיי. אז קודם כל לא לדאוג, זה בדרך כלל בסדר בחטיפי חלבון, אם יש משהו ספציפי אז תגידי, אם את רואה אותו עכשיו?
לא, אין.
אוקיי, אז תשלחי צילום ברור ונענה לך תוך כדי השידור.
עכשיו, שאלה שנייה, את תמיד אומרת שאת אוכלת הרבה עגבניות וירקות וכאלה.
נכון. היום לפני שבאתי הספקתי לאכול כבר איזה 6 פלפלים אדומים כתובים צהובים. לא, אני לא אספר לך מאוד. וכן, כי עוד אכלתי עוד הרבה ירקות, אבל בסדר, אני לא אגיד, אם את אמרת וואו על זה, אז אני לא אמשיך, אוקיי.
את יכולה, אני לוקחת השראה הזה, וכיף.
הבנתי, כן.
עכשיו, אני יודעת שהעגבניות זה עם הרבה פחמימה.
לא צריך להגזים, אנחנו לא מתייחסים לעגבניות כפחמימה, ולא לגזר, ולא לירקות אחרים.
אז אפשר לאכול חופשי, נגיד,
לצורך עניין תקציב. את מכירה מישהי שהשמינה ואכלה רק עגבניות? או
לא.
שדפה גם אני לא, את מכירה מישהי שהשמינה כי אכלה מלא ופלים, קרמבו, גלידות, צ'יפס, לאפות, כן. שווארמות, פלאפל, המבורגרים וקרואסונים, אני כן. כן.
נו אז יופי. אז נגיד לצורך העניין, כן. אם אני אוכלת שקשוקה, עם שתי ביצים והרבה עגבניות.
נו מצוין.
לחם, מבחינת לחם, נגיד לחם מקמח מלא.
את לא צריכה את הלחם, אם את רוצה לחסוך פחממות, זה המקום לחסוך.
לא, אני מגבילה את הלחם לכמות יומית.
סבבה, לא. אוקיי, אז השאלה היא.
אז זה בסדר?
כן, למה לא? בטח כן. בסדר, זה מצוין. בעגבניות יש מלא ליקופן שהוא יותר זמין לגוף אחרי חימום, בדיוק כמו שאת עושה בשקשוקה.
אז גם נגיד אוחמניות שראיתי שזה הרבה פחממות, אני מתייחס לזה.
באוחמניות יש הרבה יותר סוכר אם כבר מאשר בעגבניות. פה אני הייתי בקטע של הפירות, אני כן מגבילה אותם.
הבנתי. אוקיי, בסדר גמור.
אוחמניות זה גם אם אני לא טועה פי 3 קלוריות ל-100 גרם.
נכון, זה הרבה...
כן, אז פה כן להגביל, זה לא חופשי.
נכון.
תודה רבה גם לך, ואני מחכה לתמונה. שבת נפלאה.
ביי ביי,
להתראות. ביי ביי. אוקיי, יש לנו עוד מאזינה שאלה בפייסבוק, מאירה. יש מאזינה, שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, אני רוצה לשאול בקשר ירקות סולניים.
כן.
אני חולת זאבת.
או. לא, אני אגיד לך, אני רואה, נטפליקס הכניסו איזו סדרה ישנה מלפני 15 או 20 שנה בשם האוס. זה על איזה רופא בבית חולים, אני מכורה לסדרה הזאת, אני התחלתי אותה לפני שבועיים, ואני כבר בעונה 6.
רואה.
כן, והם, אין פרק שלא מדברים על הלופוס, על הזאבת הזאת, אין פרק שלא מדברים על זה, זה כאילו, זה מחלה שיחסית נדירה, ופתאום את מתקשר.
נדירה ואיומה.
איומה, כן. למי שיש. אין ספק.
השאלה שלי, כבר כמה... תתזניות אמרו לי לא לאכול ירקות סולניים. השאלה אם בכל צורה, או אפשר אפויים, מבושלים כן, וחיים לא. אני יכולה בלי עגבניה, בלי פלפל.
מה זה יכולה? את אוהבת את הדברים האלה, ואת כאילו מנסה להימנע?
אני, כן.
תראי, פרופסור קרסו פה, אולי אני אשאל אותו יותר טוב. מאירה, תפסיקו לדבר, אני צריכה את פרופסור קרסו. טוב, הם לא שומעים. אבל מה שאני יכולה להגיד לך, זה שכל החומרים שמשפיעים, נרסים טיפה בחימום.
כן.
אז אפשר לחמם טיפה, ואז את כן יכולה לאכול. עכשיו, אני גם מסתכלת על הנזק האפשרי לעומת התועלת שיש בכל מיני ירקות. ואני יכולה להגיד לך שנגיד עגבניות שיש בהם ליקופן שהוא נורא חשוב לעיניים ולבריאות העיניים ולמניעת סרטן. ובפלפלים יש המון המון ויטמין. נכון.
התרופות של הזאבת דפקו לי את העיניים, נו.
באמת?
כן.
טוב, אני אישית לא הייתי נמנעת.
אוקיי. חצילים, אז אני יותר נמנעת מחצילים ותפוחי אדמה. ואני יכולה...
עכשיו, פרופסור...
למרות שאני מאוד אוהבת, אבל...
הבנתי, תשמעי, פרופסור גרסו אומר שתנסי להימנע, תראי אחרי חודש וחצי, אם יש לך שיפור, אז תמשיכי להימנע, ואם אין לך שיפור, את יכולה, לדעתי, להמשיך עם זה.
אוקיי.
זאת
עכשיו,
התשובה.
שאלה שנייה.
כן.
את פעם המלצת על פודינג וניל.
המצאתי שתייה חמה מהממת.
נהדרת.
נכון.
אבל השאלה, לכמה להגביל?
אז שאלה מצוינת. קודם כל ככה, מה המצאתי? זה היה כשירד גשם והתחשק לי משהו חם ושהוא לא קופה. אז נכון. לקחתי את האינסטנט פודינג וניל, שתי כפיות שטוחות, זה יצא לי לדעתי פחות מ-30 קלוריות, ושמתי עוד סוכרלוז אחד, שזה הממתיק הבסדר, ומים רותחים, הרווחתי לאט לאט כדי שזה לא יהיה גושים. והוספתי בסוף עוד חלב סויה, ויצא לי משקם חם כזה, בריח וניל כזה, ואיזשהו טעים והכל.
אז אני עושה בלי הממתיק.
וזה מספיק טעים.
וכפית מלאה של הפודינג.
אז כפית, בואי נגיד 20 קלוריות. אז מאחר שנס קפה אני נוטה לא לספור, למרות התוספת של קצת חלב, אז את זה, כאילו, בגלל, אנחנו צריכים לספור רק על ה...
חלב סויה.
לא, לא, לא. לא, אני לא סוף, תשמעי, חלב סויה לייט, 33 קלוריות ל-100 גרם, לא צריך להגזים. הרעיון הוא ש... וזה גם מוריד את החשק לנשנושים, המשקיע החם הזה.
כן.
אז מה ש... כן, אז מה שאני הייתי אומרת, זה שנגיד תקחי 20 קלוריות על הקפיטה הזאת שאת שמה, ונניח אם את שותה 5 כוסות כאלה במשך היום, אז כן תורידי נשנוש של בערך 100 קלוריות מהנשנושים האחרים.
כן.
אבל זה מוריד גם ככה נשנושים, כי זה שתייה חמה וכיפית וממלאת, ונותן מענה לצורך במתוק. אז אני לא חושבת ש... אם את מגיעה, את תגיעי ל5?
לא, אני...
זהו, אז לא צריך... אז לא, אז עזבי. אז לא נורא. תוסיפי.
לא אוסיף. קינמון, זה
כזה כיף. בכלל משדרגת, בהחלט כיף.
כן.
יופי, תודה רבה.
אז אני אנסה, תודה רבה.
אוקיי, יש לנו שאלה של אלונה מהפייסבוק. האם נשאר ערך תזונתי בקופסת ירקות שמכינים יום קודם? שאלה טובה, מאחר שקודם המלצתי על להכין יום קודם, גם כדי למנוע זריקה, אז שימו לב, ככל שחותכים את הירקות לחתיכות יותר קטנות, ככה יותר ויטמין C מתחמצן, כלומר מתפרק. אם חותכים, נגיד, סלט קצוץ קטן, 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 ומחכים יומיים, אז הרבה מאוד מויטמין C שהיה בו, התפרק. אבל מצד שני, הם חותכים לרצועות גדולות יחסית. כמו שנגיד היום, הכנתי לי לדרך לפה, מחכה לי באותו קופסה, עם רצועות של איזה 3-4 פלפלים מצבעים שונים, וגזר. בגזר לא קורה כלום, כי אין שם ויטמין C מראש, וויטמין A לא מתפרק. הפלפלים, נגיד שהתפרק לחצי, נגיד, חשוב מאוד לדעת שבפלפל אדום אחד יש פי 4 ויטמין C ממה שמבוגר צריך ליום. אז אם נהרס לי חצי, ויש לי שם 3 פלפלים, עדיין יש לי פי המון 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 ממה שאני צריכה. עכשיו, נגיד שאני אחכה למחר וטיפה יותר יארס, גם עדיין יש לי הרבה 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 יותר ממה שאני צריכה. המסקנה הכללית היא שלא לזרוק ירקות חתוכים מאתמול, תשימו אותם בקופסה, קחו אותם לדרך, ושתכינו יום קודם קופסת ירקות חתוכים עדיף, מאשר לכל קרואסון, בהמשך לשיחה שלי עם המאזינה ששאלה עם עגבניות, זה הרבה פחממות יותר מדי. עוד שאלה מהפייסבוק, האם כדאי ואפשר לשטוף ירקות לפני שמכניסים אותם למקרר? כי קיימת תיאוריה שאומרת לא לשטוף את הירקות לפני. אוקיי, אני לא מכירה את התיאוריה הזאת, אבל אני יכולה להגיד לך כזה דבר. אין לי כל כך כוח לשטוף את הירקות שמגיע משלוח מהסופר, וזה המון 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 ירקות, אבל אם היה לי כוח הייתי עושה את זה, ואני אגיד לך למה. אם אני שוטפת את הירקות לפני שאני שמה אותם במקרר, ומייבשת אותם היטב היטב היטב, ממש טוב, ואז שמה במקרר, זה גם ישמר אותו דבר, כמו שזה הגיע, וגם זה מוכן לצריכה. אני לא צריכה להתחיל לחשוב פעמיים, אני רבעה מכניסה את היד, מוציאה פלפל או מה שזה לא יהיה, ויכולה לאכול בלי להתחיל לשטוף עכשיו, ולייבש וכל מיני כאלה. זה שזה מוכן מראש ומאוכסן במקרר, זה מצוין, גם מבחינת הערך התזונתי, ועוד יותר מבחינת הזמינות. רק לזכור טוב טוב, גם עם כל ירק וכל פרי, זה יתקלקל אם את תכניס את זה טיפה רטוב, אז שזה לא יהיה רטוב בשום אופן, לייבש ממש ממש טוב, ואז אפשר לשטוף ולהכניס למקרר בלי בעיה. אוקיי. והמתכון שלנו להיום, קליפות, שמן קליפות לימון, אולאו סקארום. אוקיי. שמן זה יתייקר קצת, אבל בלי קשר, שמן קליפות לימון אפשר לעשות לבד בבית, העניין הוא מתכון מהבן שלי שאמר לי לנסות את השמן הזה, ניסיתי, מסתבר שזה גם דבר מוכר השמן הזה, אבל זה לא כל כך שמן, קוראים לזה סקארום, כלומר שמן סוכר, זה תמצית מאוד שמיכה, היא גם מתוקה מאוד, זה לא באמת שמן, אבל זה משהו ששווה לכם לנסות, במקום לזרוק את הקליפות. מקלפים עם קולפן, עם קולפן כמו שאתם מקלפים מלפפונים, מקלפים את הקליפות של הלימון, קליפות דקות כאלה, ושמים בקערה ושוקלים, ומה שיצא לכם במשקל, שמים בדיוק אותה כמות סוכר. אז נגיד, משלושה לימונים יצא לי 100 גרם קליפות, אז הוספתי 100 גרם סוכר. עכשיו צריך לעשות מסאג' את הקליפות יחד עם הסוכר, כדי שזה יספג טיפה פנימה, ממש כמה דקות, ואז מעבירים את זה לכלי סגור, אבל מה? להתאים את הגודל של הכלי לכמות, שזה לא יהיה קופסה ענקית כזאת, קופסה כמה שיותר קטנה, עם כמה שפחות מקום להעביר, ולהשהות את זה בין 6-12 שעות, יוצא שם נוזל למטה. אז צריך לסנן את הנוזל הזה, שהוא גדוש בחומרי ריח של קליפות לימון, ומה עושים איתו? מתכונים לקוקטיילים, תוספת לשייקים, לרטבים, לעוגות ועוגיות, מה שבא לכם, זה פשוט תמצית קליפות לימון גדושה בחומרי טעם וריח. עכשיו, אני לא רציתי גם לזרוק את הקליפות שיצאו, שמתי אותם בתנור, את הקליפות המסוכרות, 20 דקות, 150 מעלות, יצא לי כזה קריספי, כזה טעים מאוד, לא יודעת כמה קלוריות היה לי קשה לחשב, כי הרבה סוכר נשאר בצד. תמונה והמתכון יהיו בפייסבוק של רדיו. תודה למאירה פרץ, לטל אשל, למיכל קדוש, לאיתי ניקסון, אחרינו מאחורי הזכוכית כבר ניצא פה פרופסור, רפי קרסו, שבת נפלאה לכולם.